שיחה א' לפרשת זבויס חמה. השיחה עוסקת במצוות שבס שקשורה לפרשת השבוע, שמצוות שבס זה אחד מהעשרת הדיברס, והשיחה היא בעצם אדרון על מסכת שבס, כי השיחה עוסקת במשנה האחרונה ובקטע האחרון של הגמורה במסכת שבס, וכדרכם של הרבה אדרונים אצל הרבי, הרבי מקשר את זה גם לתחילת שבס, למשנה הראשונה שעוסקת בדין של אויצוי בשבס. אז בואו נקרא בפנים. בקשר לדיני שבס, ששמירת שבס היא אחס מעשרת הדיברס הכסובס גם בפרשתנו, איסה במשנה בסיום מסכת שבס, ומה איסה בימי אוביב של רב צודק ובימי אבא שול בן בוטניס, שפוקקו את המויר, החלוין, בתופיח, שזה פח של חרס, וקושרו את המקדו, כלי חרס, בגמי, לידע אם יש בגיגיס פויסח תהפך או אילוי. ומדבריהם לומדנו שפויקקין ומוידדין וקשרים בשבס. זה הלשון של המשנה. והרבי מסיים, היינו שבשבס מותר לפקוק יסחלוין, למדוד ולקשור קשר שאינו של קיומן. אז בכדי להבין טוב יותר גם את השיחה, נחזור קצת על הפשט של המשנה, על המייסה הזה שהיה בימי אוביב של רב צודק, ואבא שאול, ויש שם בגמרא מחלוקת של רשי וטויסבס, מה היה אותו מייסה. אנחנו נחזור עכשיו את ההסבר של המשנה כפי שרשי פירש אותו. אז המקרה הוא כזה, שם היה שביל קטן בין שני בתים, שהיה בו מת, והוא היה מונח בשביל, ומעליו היה גיגית. אבל בגיגית הזה היה סדק, ולא ידעו אם בסדק הזה יש טפח על טפח או לא. כי אם אין בסדק טפח, הרי שהגיגית מצילה על המת, ואז זה אוהל, ואז התומה אינה בוקעת החוצה, אלא נשארת באותו שביל עד הגיגית, והבתים שהיו ביניהם, היה בהם חלונות, זה המאור, מאור זה חלונות, זה בעצם חור, אז ברגע שיש תומה שעולה עד הגיגית, אז היא נכנסת גם לבתים דרך החורים, אז לפני שהמת מת, ראו שהולך למות, אז סתמו את המאור בתפיח. תפיח זה כלי של חרס, דלי קטן של חרס, ועל ידי זה שסתמו את החור בחרס, חרס הרי לא מקבל תומה, אז על ידי זה מנעו את התומה מלהיכנס לבית. אחר כך לקחו איזה קנה של גמי, גמי זה סוג של אסף כזה, וקשרו אותו עם כלי אחר של חרס, שנקרא מקידה, שהוא היה בדיוק טפח, ועלו על הגג והורידו את המקידה עד הסדק של הגיגית, כדי למדוד דרך המקידה שהוא בדיוק טפח, למדוד אם בסדק הזה היה טפח או לא. שאם אין טפח, אז כמו שאמרנו, התומה הייתה בכל השביל הזה, ואם היה איזה חלון פתוח, אז התומה חדרה לשם, ואם כן היה סדק של טפח, אז התומה עולה ויוצאת החוצה. אז אומרת המשנה שמדבריהם למדנו שפויקקין ומוידדין וקוישרים בשבס. א', לקחו את אותו כלי של חרס וסתמו איתו את החור, שהיה מקום לחשוב שאולי יש בזה משום בוינה בשבס, אז למדנו שזה לא נחשב, זה משהו הרעי, אז אין בזה משום בוינה בשבס, מותר לסתום את אותו חור עם הכלי של חרס, וקשרו את אותו קנה של גמי במקדו, קשר שאינו של קיומו, שזה עשו מדברי סופרים, אבל כמו שהרבי מאוד מביא בשיחה, שהקשירה הזאת היא לצורך מצווה, כדי לדעת אם נטמעו או לא נטמעו, וכולי, אז הקשר הזה שהוא אסור מדברי סופרים, כשהוא לא של קיומו, למדנו מדבריהם שמותר לעשות את זה כשצריך את זה לצורך מצווה, ומוידדין, מה שהם מדדו את אותו טפח של הסדק של הגיגית, אם יש בו טפח או לא, אז למדנו גם כן שמוידדין משבס, שהיה מקום להגיד שאסור למדוד כי זה עובדין דחויל, וזה דומה למעשה חול, אבל למדנו שמותר גם כן לצורך מצווה, כך אומרת הגמרא, שיות שזה לצורך מצווה, אז מותר למדוד בשבת. משיך הרבה, ובגמור שום מבואר דרק מדידה של מצווה מותרת, כמו שהזכרנו קודם, וכן בנוגע לקשירה מפורש בשולחון אורוך, שרק לצורך מצווה מותר לקשור קשר אומן שאינו של קיומה. כלומר, זה אסור בדברי סופרים. אם זה היה קשר של קיומה, אז בכלל לא היה על מה לדבר. אבל הקשר הזה שאינו של קיומה, שאסור מדברי סופרים, אז אם זה לצורך מצווה, זה למדנו מהמשנה שמותר. אולם, בנוגע לקיקה מבואר בתייסס שום, שהיא מותרת גם שלא לצורך מצווה. תייסס אומרים שלא ייתכן שקיקה, אם זה היה אסור, בגלל שזה ממש דומה לבניין, שיתירו את זה רק לצורך מצווה. ואם יתירו את זה, זה רק בגלל שזה בכלל לא נחשב, זה בכלל לא נחשב עניין של בניין. אז אין מקום לאסור את זה, ואין מקום להבדיל בין מצווה ללא מצווה. רק כמו שנראה בהמשך בשיחה, רק דברים שהם כמו מדידה, שזה עוף דין דחויל, אז פה אפשר להגיד, לצורך מצווה, מתירים את זה. ואם זה לא לצורך מצווה, אז אסור. אבל בנוגע לפקיקה, אם היה בזה גדר של, של, של מלכס בניין, אז מה זה משנה אם זה מצווה או לא מצווה, איך מותר? ואם בכל זאת תתירו את זה, סימן שאין לזה בכלל גדר של מלכס בניין. בוא הנה. שואל הרבה, וצורך להובין, הטעם מה שהסדר במשנה הוא פויקקין ואחר כך מוידדין וקוישרין, יש לו עם הרבה פשוס מפני דקחה ועובדה. כלומר, כמו שקראנו קודם, היה פה איזה סיפור ומקרה, שמהמקרה הזה למדו חכום מכמה דינים. אז בסיכום, אחרי שהגמרה מביאה את הסיפור, אומרת הגמרה, מה למדנו? שפויקקין הוא מוידד המקרה של משאבס. אז הדבר הראשון שלמדנו זה פויקקין, כך היה בסיפור, מה שפקקו, מלשון פקק, שסתמו את המאור, זה היה תחילתו של הסיפור. שמתחילו פקקו את המאור, ואחר כך קשרו מדדו, אבל לפי זה שואל הרב, אבל אלה מימר וקושרין, ואחר כך הוא מודדין. הרי המקרה שהיה כמו שהסברנו קודם, שפקקו את החלון, כדי שסתמו את החלון כדי שהתומה לא תיכנס בו, ואחר כך לקחו את אותו מקדה וקשרו לו קנה של גמי, והורידו אותו מהגג עד אותה גיגית, כדי לבדוק ולמדוד עם המקדה האם יש בה גיגית פותח טפח. אז הסדר היה שבהתחלה פקקו, אחר כך קשרו למקדה את אותו קנה, ואחר כך מדדו. שהרי תחילה קשרו את המקדה, ואחר כך ועל ידי זה מדדו לידע אם יש בגיגית פותח טפח, אם לא. אז נשאלת השאלה, מדוע הסיום, מה שלמדנו מאותו מקרה, הוא לא לפי הסדר. במשנה כתוב, ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת. היה צריך להיות כתוב שפוקקין וקושרין ומודדין בשבת. שיח הרבה, וגם אם תמצא לו עם הרדעתם לקדימת דין דפויקקין, הוא לא יירק מפני דקחה ועובדה. הרבה אומר, אולי לפי הטעם, לפי מה שקבענו בהתחלה, שהמקרה הראשון זה פויקקין, כי ככה ועובדה, אז מיד נשאל את השאלה, אז למה לא המשיכו לפי העובדה, שהיה אחרי הפויקקין היה קושרין, ורק אחר כך היה מודדין. אבל אולי, אומר הרבה, הטעם לסדר פה הוא לא מצד איך היה המעשה, אלא טעם אחר. ואם נמצא טעם אחר, אולי נמצא הסבר לסדר הזה של פויקקין ומוידין וקוישרין. ומה הטעם האחר שאפשר לומר? אומר הרבה, לא רק מפני דקחה ועובדה, כי אם גם מפני הכלל המובן מדברי התוספות, שבשתי תיבות הסדר הוא זו ואין צריך לומר זו. ידוע שיש הרבה פעמים, יש באופן כללי שתי כללים, איך התנא במשנה מונה דינים וכיוצא בזה. יש זו ואין צריך לומר זו, ויש לא זו אף זו. לפעמים התנא מתחיל עם הדין הפשוט, ואז אחר כך הוא עולה מן הקל אל הכבד, ואז אחר כך הוא מונה את הדין היותר מחודש, וזה נקרא לא זו אף זו, שהאף זו המחודש בא אחר כך, ולפעמים הכלל אצלו הוא הפוך. זו ואין צריך לומר זו, הוא מתחיל עם החידוש, ואין צריך לומר, ובכל זאת הוא מוסיף את הפשוט. כלומר, הוא מתחיל עם החידוש, ואז בהמשך הוא מונה גם את הפשוט. אז הרב מביא שהכלל המובן מתוספות בקידושין, שבשתי תיבות, אם זה לא שתי דינים, אלא שתי תיבות, אז שם אי אפשר לומר את הכלל של לא יזו אף זו, אלא הכלל הוא רק הכלל השני של זו ואין צריך לומר זו. הרי בכאן מרחיב בעניין הזה באורס, אבל היות שזה עניין בפני עצמו, אז לא ניכנס לזה עכשיו. אז במילא אומר הרבי, לפי הכלל הזה שתוספות קבעו, שבשתי תיבות, אז הסדר של התנא הוא זו ואין צריך לומר זו, כלומר הוא מתחיל מן החידוש, ובמילא מובן שצריכים לשנות תחילה הדין שיש בו חידוש יותר, ולכן בא כאן תחילה דין דפויקקין, משום יתרון החידוש שבו, שבין שלושת המקרים של פויקקין ומוידד מקוישרין, אז החידוש הכי גדול זה פויקקין. למה? והיינו, כיוון דהתירו לפקוק, אף על פי דדומה לבניין, הרי מוכרח שזהו בכל אופן, גם שלא לצורך מצווה, דמשום מצווה לא היו מתירים, כי מובר בתוספות, כמו שהזכרנו קודם, שהדין הזה של פויקקין, תוספות מכריחים, שזה לא רק משום מצווה, אלא תמיד, אז בפועל יש פה חידוש, שדבר שהיה נראה שהוא אסור, כי הוא דומה למלאכה, כמו הקשירה עוד מדירה שדומה למלאכה ודברים נוספים, שחכמים אסרו את זה בכל זאת פה, חכמים התירו את זה, והיתר הוא היתר גורף, בין במצווה, בין לא במצווה. אז יש פה חידוש, התנא מתחיל עם החידוש, איזה היתרים, המשנה אומרת, איזה היתרים למדנו מאותו מייסה בימי אבו שאול. אז היתר הראשון הגדול והמחודש שלמדנו זה פויקקין, שזה היתר גורף, בין במצווה, בין לא במצווה. מה שאין כן מדידה וקשירה, שיתירו רק לצורך מצווה כנר, אז מדידה וקשירה באים אחר כך. אז דבר ראשון, התנא מתחיל עם הפויקקין, ורק אחר כך מדבר על מוידדים וקוישים. אז במילא אומר הרבה, אז יש לנו פה טעם חדש, למה הוא פתח בפויקקין. לא רק בגלל שכך היה מייסה, וכך היה הסיפור, אלא בגלל החידוש שבו. אומר הרבה, גם אם נסביר את הטעם הזה, עדיין יהיה לנו קשה שוב על הסדר מוידדים וקוישרין, כי זה לא יסביר לנו למה התנא מנה קודם מוידדים ואחר כך קוישרין, כמו שהרבי ממשיך. טעם זה אינו שייך לקדומס ומוידדים וקוישרין. זה לא מסביר למה התנא מקדים את המוידדים לקוישרין. דאחידו שני דין בשניהם שווה. לחורה בשניהם זה שווה, כי כמו שאמרנו, שניהם זה רק במצווה, רק לצורך מצווה. אז מוידדים וקוישרין, יש בהם דין שווה, והחידוש ביניהם הוא שווה שרק במצווה החכמים יתירו את זה, שלא כמו פויקקין, שגם לא רק במצווה יתירו. ואם הם שווים, אומר הרבה, ובאין יתרון חידוש במדידה, אז מסתבר שהסדר במשנה צריך להיות על פי סדרן, במייסה בפועל, קשירה קודם למדידה. היות שבעניין הזה אין פה חידוש, אז ודאי שמתאים ללכת לפי הסיפור. והיות שבסיפור, בסיפור שזה המקור של אותם דינים שאנחנו למדנו, אז הקוישרין היה לפני המוידדין, אז מה פתאום התנא מתחיל עם המוידדין ורק אחר כך אומר את הקוישרין? אבל הרב מוסיף שלא רק זה, אלא באמת יש גם חידוש דין בקשירה יותר מאשר במוידדין. ועדרבה, לחורה באתר דקשירה, יש חידוש יותר מבאתר מדידה. מדוע? אמנם לא בנקודה שהרבי דיבר קודם, בעניין של מתי יתירו את זה, שבפויקקין חזל יתירו תמיד, מה שאין כן במדידה וקשירה בשניהם יתירו רק לצורך מצווה, אבל בעצם היתר, בעצם זה שאפילו לצורך מצווה יתירו חכומים לקשור, יש חידוש גדול יותר מאשר מה שיתירו חכומים למדוד. מדוע? איסור מדידה בשבס הוא מפני שהוא מייסה חויל וזלזול שבס. מה שאין כניסו קשירה של קשר של שאינו של כיום, הוא מטעם ובאופן שמדברי סופרים נקרא זה גם כן של כיום. היינו בקשר שהוא דוימה לקשירה של די רייסה. כלומר, מדידה זה רק מצד מעשה חול, עובדין דחויל, וזה גורם לזלזול שבס. אז כדי לא לזלזל בשבת, אז יש דברים מסוימים שחכמים מסרו, כמו שהדיבור שלנו לא יהיה כמו דיבור של חול, והרבה דברים, אבל אין לזה קשר למלוכה. מה שאין כן, איסור קשירה שאינו של קיומו, זה בגלל שמדברי סופרים זה נקרא של קיומו. וזה דומה לקשיר דה רייסה, זה דומה למלוכה. אז האיסור פה הרבה יותר חמור, כמו שהרבי ממשיך, ועל פי זה פושט יסר, לאסור מדברי סופרים, כשירי אדומה למלוך את דעי רייסה, מלאסור מדברי סופרים את דידה, שהיא רק מייסה חול וכו'. אז ברור שכשבאים לאסור, אם נדבר לפני היתר, תחילת הדין, כאשר החומים מסרו את זה, כאשר מדובר לא בצורך של מצווה, אז הרי ברור שהאיסור קשירה לא לצורך של מצווה, חמורה יותר מאשר איסור מדידה. איסור מדידה זה רק מה איסור חול. איסור קשירה זה דוימה למלוכה. אז ממילא, כשבאו חכומים להתיר את אותו איסור, ולכן כשהתירו שניהן לצורך מצווה, הרי באתר קשירה ריבות היתרה מבאתר המדידה. ואם כן, גם בינתם זה, אבל לילמי מתחילו וקשם אחר כך מדידים. אז גם מהטעם הזה, שאם מחפשים חידוש דין, אז הרי בקשירה החידוש הוא הרבה יותר גדול, שחכמים מתירים את אותו איסור שדוימה למלוכה, מאשר מה שהתירו את המדידה לצורך מצווה, שזה רק עובדין דחויל. כלומר, לסיכומו של סעיף זה, אז בעצם הרב נתן לנו שתי טיימים אפשריים לסדר של, 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 של הדינים שלמדנו מאותו מעשה, ולמה התנא פתח בפויקקין, או בגלל שככה ועובדה, ככה היה המעשה שדבר ראשון פקקו את אותו חלון, סגרו את אותו חלון, סתמו אותו באותו דלי של חרס, או בגלל, וזה הסיבה שהתנא התחילה עם הפויקקין, או בגלל שהחידוש בפויקקין הוא חידוש גדול, כי הדין של פויקקין בשבס, שאין בזה משום בניית אוהל או תוספת לבוינה, אין בזה שום עבירה ומלוכה של בוינה, אז החידוש, כמו שהרבי הביא קודם מתוספות, הוא שתמיד זה מותר. זה לא רק למצווה, לחכמים התירו את זה בכלל. ולכן זה, יש פה חידוש גדול שלמדנו מאותו מייסה, שמותר לפקוק בשבת. מותר לסתום את החלון בשבת. שואל הרבי, לפי שתי התלמים הללו, נשאל את השאלה, למה התנא ממשיך? ומוידד וקוישין. לפי הטעם שהתנא התחיל עם פויקקין, כי זה היה הדבר הראשון באותו סיפור, אז ההמשך היה שקשרו את המקדו בקשר, ורק אחר כך הורידו את המקדו על אותה גיגית, לבדוק דרך המקדו, האם בגיגית היה, בסדק היה שם שיעור של טפח. אז היות שקודם, לפי המעשה, קודם היה, קודם קשרו ואחר כך מדדו, אז למה התנא אומר, לומדנו מדבריהם, שפויקקין ומוידד וקוישי. ואם נאמר שהתנא פתח בפויקקין בגלל שיש בזה חידוש גדול, אז שואל הרבה, גם בקשירה ומדידה יש חידוש גדול יותר בקשירה, שחכמים התירו את זה לצורך מצווה, אפילו שזה דומה למלוך ידי רייסה, יותר מאשר מועיד הדין שזה רק עובדין דחוי. אז למה התנא לא המשיך בכלל שלו, שהוא מתחיל עם החידוש, ואז הוא הולך לפחות חידוש, אז לפי זה, זה צריך להיות מדורה כך, שפויקקין זה החידוש הכי גדול, בגלל שזה הותר לגמרי. אחר כך החידוש הוא שקוישרים, שחכמים מתירים לצורך מצווה, נכון, זה לא לגמרי, זה רק לצורך מצווה, אבל בכל זאת, זה שהתירו את זה, התירו דבר שדומה למלוכה, יש בזה חידוש, ואחר כך לכתוב את המוידדין, שבזה אין דמיון למלוכה, זה רק עובדין דחויל, אז החידוש הוא הכי פחות, אז היה צריך לבוא כדין השלישי. המשיך הרבה בסעיף בייז, ויובן כל זה בהקדים מה ששונינו בתחילת מסכת שבס. עכשיו הרבה מקשר את זה לתחילת המסכת, ששם מדובר על האיסור של מלאכת סיצואה. אז כתוב שם שמלאכת סיצואה אינו אסור מדאורייתא, אלא באופן שהמוציא עושה הקיר והנוכה. אבל בהקירה בלבד ולא הנוכה, אם אחד עושה רק הקירה בלבד, והשני עושה את ההנחה, או בהנוכה ולא הקירה, או זה שעושה את ההנחה והוא לא עשה את ההקירה, אז הדין הוא שאינו אסור או קיים מדברי סופרים. אבל מהתורה אין בזה איסור. וידועה הקושי על זה, למה לא תאסר מדאורייתא גם הקירה לבד, או ינוכה לבד, מטעם חצי שיעור, שהוא אסור מן התרא גם במלוכת שבס. אנחנו יודעים את הכלל שחצי שיעור אסור מן התרא, זה מחלוקת בגמרא, אבל קיימלן שחצי שיעור אסור מן התורה, אז אין רק לגבי, השיעור הוא רק לגבי העונש, לגבי המלכס וכדומה, אבל עצם האיסור אין הבדל בין שיעור לחצי שיעור. אז גם פה חצי מהמלאכה כשהוא עקר זה חצי שיעור. אז למה אנחנו רואים במשנה שזה רק אסור מדברי סופרים? כלומר שמהתר זה מותר לגמרי. והרבי מדגיש שהדין של חצי שיעור זה גם במלאכת שבת, ולמטה הרבי דן בזה, מביא את הדעות השונות בעניין, כי זה מחלוקת ידועה. יש כאלו שטוענים שכל העניין של חצי שיעור זה רק בענייני אכילה, אבל בשאר דברים לא נאמר בזה הדין הזה של חצי שיעור אסור מהתר. אבל מהתר רואים שהחצי שיעור זה כלל בכל איסורי התורה, כולל מלאכת שבת. זה מילא אם כך, נשאלת השאלה, למה כשאדם עושה עקירה לבד או אנוכה לבד, זה אסור רק מדברי סופרים? אומר הרבי שהוא מבואר באיש ובדובר, על פי הדיוק בהדגשת הלשון, דאי כלו לגופה. הביור לשאלה הזאת נמצא בכלל הזה עצמו, בכלל הזה של חוצי שיעור אוסר מן התירו. ומה הביור? האיסור מן התירה הוא דווקא בחצי שיעור, העניין שחוסר רק בשיעור. מה זה שיעור? כמות האיסור, ולא במהותו ואיכותו. אבל אם החיסרון הוא במהות האיסור, לא אסרת תיר. כלומר, האיסור של חוצי שיעור הוא רק אשר עצם האיסור קיים. למשל, ניקח דוגמה של איסורי אכילה. למשל, איסור חומץ בפסח. אז שאדם אוכל חומץ פחות מכזית, הוא אוכל חומץ. מבחינת החומץ אין הבדל אם זה פחות מכזית או יותר מכזית. אלא מה? התורה נתנה שיעורים לכל האיסורים. ועל זה אומרים שכל השיעור זה רק לגבי מלכה, לגבי העונש. שאם אדם אכל פחות מכשיעור, אז היא לא נקראת אכילה חשובה. ואי אפשר להניש, והתורה קבעה שאי אפשר להניש אותו על חצי כזית. אבל מצד האיסור שלא לאכול חומץ, אין הבדל בין חצי כזית ליותר. זה אותו חומץ. אבל אם חסר במהות האיסור, לא על זה נאמר, חצי שיעור עושה מנתר. מה הדוגמה לדבר שחסר במהות האיסור? שכשהוא חצי, הוא לא חצי רק מהשיעור, הוא חצי מהמהות של האיסור. אומר רבי במקרה שלנו, וכן הוא בנידן נידן, שהקירה או האנוכה לבדו, הרי אין חצי מלוכה, ולא חוצי שיעור. שזה אומר שזה חצי באיכות וגדרי ומהות פעול עשה יצור. לוכן אינו אסור מנתר. אם ניתן דוגמה של חוצי שיעור בו יצור, אז אולי זה יהיה יותר מובן. למשל, אם אדם עשה הוצאה שלמה עם הקירה והנוכה מרשות לרשות, רק שהוא הוציא חצי כזית. אז יש פה פעולה של הוצאה מלאה ושלמה מרשות לרשות, רק להיות שהוא הוציא חצי מהשיעור, אז הוא לא יחויב, אבל אז האיסור הוא איסור מן התרף. אבל כאשר אדם עשה רק הקירה לבד, או רק הנוכה לבד, הוא עשה חצי מהמלאכה. אין פה מלאכת היצור, זה חצי מהיצור. חצי מהיצור לא נאמר בשום מקום שהוא אסור מן התרף. חצי מהאיסור לא נאמר בשום מקום שהוא אסור מנתר. רק אשר האיסור עצמו הוא איסור מלא. אבל החצי הוא בשיעור, רק אז אנחנו אומרים שהוא אסור מנתר. אומר הרבי, כמו שזה נאמר לגבי מלאכת היצור, גם אותו רעיון אנחנו יכולים לראות בעניין שלנו במלאכת קשירה. ויש לו אמר שהדרך זה הוא גם בנגיע לקשירה. הרבי פותח קודם בשאלה. זה לכאורה גם בקשר שאינו של כיום, היינו כשחסר בסיום ושלימות של מלאכת הקשירה, מה יסירו מבני שאינו כושר על דעת שישאר כן, כל זמן שאפשר לו להיות קיים וכולי, יש להקשות. למה לא יעשו מנתר מטעם חצי שיעור? שאותה שאלה שבעצם שאלו על המפרשים על חצי ממלאכת היצור, מדוע זה לא אסור מן התורה, אותה שאלה אפשר לשאול גם על קשר שאינו של כיום, שקשר שאינו של כיום זה רק מדברי סופרים. ולכן נשאלת השאלה, מה זה קשר של כיום שהוא קושר על דעת שישאר כן כל זמן שאפשר לו להיות קיים? אבל קשר שאין כיום הוא אז חסר בעניין הזה. אבל לכאורה יש פה, הוא לפחות עושה בפעולה, הוא עושה את פעולת הקשירה. אז למה לא נאמר שזה אסור מן התרא? רק חסר בשיעור של הדבר. למה נאמר שזה רק אסור מדברי סופרים? שמן התורה מותר לעשות קשר שאין של כיום הוא? אומר הרבה שהתירוץ לזה זה אותו דבר כמו שתירצנו לגבי מלאכת היצור. שאם הקשר הוא לא של כיומו, זה לא חוצי שיעור. זה חוצי מלאכת. אין פה, חסר פה במהות של מלאכת קשירה. והתירוץ הוא על דרך הנעל. אין זה חוצי שיעור בכמותה של המלאכת. כי אם חצי מלאכת חסר באיכוס וגדרי ומאוסו של המלאכת. כי הדעס שישאר כן לאוילום, הוא חלק מאיכותה ומגדרי המלוכה, ובלודו חסר בגדר המלוכה, ולכן אינה אסורה מן התרא. כלומר, הדעת שישאר כן לעולם, שנדרש בקשר, כדי שיהיה קשר של כיומו, זה לא שיעור של המלאכה, כמו שיש שיעור של כזית במלאכת היצואה, או שיעור של שתי אותיות במלאכת כסיביה וכדומה. הדעת הוא זה שמגדיר את זה כקשר של כיומו. זה גוף וגדר המלאכה. ואם הוא קושר באופק הזה שזה לא על דעת שישאר כן לעולם, אז חסר במלאכה. זה כאילו חלק מהמלאכה, זה כמו הקירה בלי הנחה, או הנחה בלי הקירה. ככה הקשירה, כמו שהמלאכת היצואה בנויה מהקיר והנוחה, ככה הקשירה בנויה מהקשירה, והדעת שישאר כן לעולם. אז שהוא עשה רק את הקשירה בלי הדעת שזה יישאר כך לעולם, אז זה חלק מהמלוכה. אם זה חלק מהמלוכה, היא אינה אסורה מן התורה. ובאורס, הרב מחדד את הדברים, שעל אף שיכולנו לומר, שמי שקושר לעולם, זה המלאכה בשלימותה, ומי שקושר לזמן ארוך, אבל אחר כך רוצה להתיר זו, אז אולי זה כן, אולי כן נגיד שזה חוץ ישיר. אז הרב מחדד את הדברים, שהגדר של קשר של כיומו, שהוא צריך להיות כן לעולם, זה לא הכוונה היא ריבוי זמן עד אין סוף. אם היינו אומרים כך, אז באמת אם האדם היה קושר את זה לשנה, אז זה נחשב לחוץ ישיר. זה גם זמן ארוך, רק הוא לא לעולם. הגדר שישאר כן לעולם, אומר הרב, עניינו שאין בו שינוי. הקשר צריך להיות כזה סוג קשר שאין בו שינוי. ולכן, אם אדם קושר דבר, אפילו על דעת להשאיר את זה הרבה זמן, אבל בסופו של דבר בדעתו לפתוח את הקשר, אז זה לא נקרא קשר של כיומו. וזה לא נקרא חצי מקשר של כיומו, כי זה קשר שיש בו שינוי. אז לכן, אומר הרב, קשר כזה שאדם קושר על דעת להתירו, הוא לא נחשב לחוצי שיעור, אלא נחשב לחוצי מלוכה, לכן מנתר זה מותר, ורק מדרבונון זה אסור, כמו שהם גם אסרו, הקירה בלוי הנוכה, והנוכה בלוי הקירה, שזה נחשב לחוצי מלוכה, אז רבונון אסרו זאת. אלא שלפי זה מתעוררת השאלה, שלפי מה שהוסבר, שיוצא שמלכס קשירה שהיינו של כיומו, והקירה ללא הנוכה או הנוכה ללא הקירה, חצי ממלאכת יצואה, זה אותו גדר ששניהם נחשבים לחצי מלוכה, שלכן שניהם מותרים מן התורה, ורק חכמים מסרו זו, כי חכמים מסרו גם חצי מלוכה. אז נשאלת השאלה, מדוע לא מצינו שהקירה ללא הנוכה הותר לצורך מצווה, כמו שעכשיו למדנו לגבי קשירה, שקשירה שאינה של כיומו הותר לצורך מצווה. ועד הרבה הרבה מוכיח ש חצי ממלאכת היצואה לא הותר לצורך מצווה. בואו נראה בסעיף ג' מהרבה, אבל על פי זה צריך להבין במלאכת היצואה בהקירה או ינוכה לבדון שאסורה מדברי סופרים, לא מצינו שיתירו או לצורך מצווה. ועד רבה מבואר במפורשים שאתה מה ששונו חכומי במשנוסום ריש מסכת שבס הדין דו היצואה בעוני ואושיר, תחילת מסכת שבס בא לומר לנו דין מלאכת היצואה, ומתחילה עם סיפור של עוני ואושיר, שעוני עומד בחוץ ואושיר עומד בפנים. למה ככה המשנה הביאה לנו את הדין הזה של מלאכת היצואה? אז מובא במפרשים שזה בכדי להורות דגמו היצואה דנסיניה צדוקה מאושיר לעוני. אושיר ועוני זה מיץ הצדוקה, בכל זאת אסורה. היינו שאסורה גם לצורך מצווה, שאפילו שהאושיר רוצה לתת לעוני מה לאכול, והוא עושה רק חלק מהמלוכה, כי השיר עושה את הקירה לבד והעוני עושה את הנוכה. בכל זאת, היות שהקירה הוא הנוכה לבד מדברי סופרים, אז זה אסור גם לצורך מצווה. אז הנה לנו שחצי מלכס היצואה לא יתירו לצורך מצווה. שואל הרבה, ומה ישנה חצי מלכס הקשירה שאינו של כיומו שיתירו או לצורך מצווה? אז מדוע זה כן יתירו לצורך מצווה? אומר הרבה, ובטעם החילוק יש לו אמר, שיש הבדל ביניהם, שאף שהרבה הסביר קודם את הדמיון ביניהם, שקשר שאינו של כיומו והקירה לבד או הנוך לבד, שניהם מוגדרים כחצי מלוך ולא כחצי שיעור, אבל בתם האיסור, למה חכמים מסרו את זה, למה הם מסרו את שני החצאי מלאכה הללו, הטעם הוא שונה. מכל מקום אין טעם, דאף ששניהם אסורים מדברי סופרים, מכל מקום אין טעם האיסור שווה. טעם איסור היצוא בהכירה או בנוכי בלבד, וגזירו שמו יבואו כל אחד ואחד מהם, לאסיס מלוכו שלמה בשבס. מסוג הדבורים שאסרו חכמים חולו, גזירו שמו יבואו מהן איסור סקילה. שיש, הרמב״ם מפרט אותם, שיש שני סוגי איסורים שחכמים מסרו בשבס. יש איסורים שחכמים מסרו כי דרך אותם דברים אפשר להגיע למלוכה ולעבור על איסור תירה ולעבור לאיסור סקילה. ויש איסורים שחכמים מסרו לא בגלל שעל ידי זה הוא יכול לבוא לאיסור די רייסה, אלא בגלל שהאיסור עצמו דומה למלוכה, ובגלל שהוא דומה למלוכה חכמים מסרו את זה. אז מה שחכמים מסרו, הקירה או הנוכה לבד, זה בגלל שהוא, אם נתיר לו את הקירה לבד, אף על פי שזה רק חצי מלוכה, מחר הוא יכול להגיע, או אפילו באותו פעם הוא יכול להגיע, להנוכה לבד, להקירה והנוכה. ואותו דבר, זה שעשה תענוכה לבד, אם נתיר לו לעשות תענוכה, אז מחר הוא יעשה עוד פעם מלוכה, ויגיד, הענוכה מותרת, אז הוא לא ישים לב, הוא גם יעשה תעקירה. הוא יגיע לאיסור מלוכה שלמה. מה שאין כן טעם איסור קשירת קשר שאינו של קיומו, ולפי שמדברי סופרים נקרו זה גם כן של קיומו. אויל ואוימד להסקיים איזה זמן. היינו שהוא מסוג המלאכות שעשרו חכומים מפני שהם דיימים למלוכס. הרי באמת שהסיבה, כך מצטט מהלושם משכונור, שהסיבה שחכמים אסרו קשר שאינו של קיומו, זה מסוג אחר של איסורים. זה מהאיסור, זה מהסוג שאף על פי שזה קשר שאינו של קיומו, אבל כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. הפעולה היא אותה פעולה, והוא הולך להשאיר את זה זמן, לפעמים גם יכול להשאיר את זה הרבה זמן, בעוד חודש, אני יודע, בעוד זמן הוא רוצה להתיר אותו, אז היות שזה עומד להתקיים איזה זמן, אז זה נראה כמו קשר של קיומו. אז זה דומה למלאכת קשירה של קיומו. אז זה אומר הרב, היות שטעם האיסורים, שחכמים מסרו חצי מלאכת קשירה וחצי מלאכת יצואה, הטעם הוא שונה, אז הנפקא מינה הוא בענייננו. האם מתירים זאת לצורך מצווה? מדוע? למה זה? איך זה קשור? אומר הרב, ומכיוון שאיסורו של מלאכת הקשירה שאינה של קיומה, אינה משום גזירה שמה יבוא על ידי זה לאיסור די רייסה, אלא רק מפני שדומה היא למלוכת די רייסה. זה רק דומה. אם זאת הסיבה, זה כל הטעם, הרי בזה יש מקום לחלק ולומר, דשייני במקום שיש איזה צורך, מצווה קייצה בזה, הרי אין פה איזה חשש שהוא יגיע עם זה לאיסור די רייסה, אלא מה? זה דומה למלוכת. נו, אז במקום מצווה מתירים, קצת דומה על דרך מה שדיברנו קודם, לגבי מדידה, שמדידה זה עובדין דחויל, אבל לצורך מצווה התירו. אז גם פה זה דומה למלוכה, זה אסור, לצורך מצווה התירו. אבל מה שאין כבמלאכת הקירה או הנוכה לבד, או שאיסור מטעם שמה יבוא על ידי זה, לאיסור מן התירה, הרי מסתבר שלזה יש לחוש ולאסור, גם שהמלוכה היא לצורך מצווה. אם החשש הוא שזה יכול להרגיל אותו לבוא לידי עבירה, אז מה ההבדל אם זה מצווה או לא מצווה? אם החשש הוא קיים, אז גם במצווה החשש קיים. אם נתיר לו לצורך מיצה לעשות הקירה לבדה, הוא ייתן כל היום לעניים אוכל, וכל הזמן ייתן אוכל מהבית שלו החוצה, בסוף הוא בטעות יעשה גם טעם אוכל. אז היות שטעם האיסור של חצי מלאכת יצואה מבוסס על הגזירה שמו יבואו מהן לאיסור סקילה, לכן אין מקום להבדיל בין צורך רשות לצורך מצווה. אז במילא מובן ההבדל למה קשירי תירו לצורך מצווה ומלכס או יצואה, חצי מלכס יצואה, הקירי לבד או הנך לבד לא יתירו לצורך מצווה. אבל שואל הרבה, אבל או גוף הדרש בירו. אחרי שקבענו שהטעם במלכס יצואה זה שמה יבוא לאיסור דאורייתא, ובמלכס קשירי הטעם הוא רק מצד שזה דומה למלוכס, אם אילו הטעמין, אז הנפקא מינה מאוד ברורה. שאם הטעם הוא שמה יבוא לאיסור דאורייתא, אז החשש הזה קיים גם איסור, גם בצורך מצווה, ואם היסוד הוא רק הדמיון למלוכה, אז זה לא כל כך חמור, ובצורך מצווה יש מקום להתיר את זה, כי זה צורך מצווה. אבל זה גוף הדורש ביור. למה הטעם במלאכת קשירה זה רק מצד הדמיון למלוכה, ולא מצד אותו טעם שנאמר במלאכת קשירה, שמה יבוא לאיסור דאורייתא. ועד הרב הרבי מוסיף, כמו שנראה בפנים, יש במלאכת קשירה יותר מקום לאסור קשירה שהנה של כיום או מטעם, שמה יבוא על ידי זה לאיסור דאורייתא, ויבוא בטעות למלאכה רגילה, מאשר לאסור עקירה או הנוכל לבד, ששמה יבוא לאיסור דאורייתא. בואו נראה בפנים. אבל אוגו ודרש ביו, למה באמת לא גזרו מעיקורת דינה, גם במלאכת הקשירה שאינה של כיומו, מכיוון שהיא חצי מלוכת. שהרי מקום לחשוש, שמה יבוא לעשות קשר של כיומו, כיומה, שהיא מלוכת דירייסה, ולכן תהיה עצורה גם לצורך מצווה. הרי אם אתה מתיר לו, הפעולה הרי אותה פעולה ממש. ואם אתה מתיר לו קשר שאינה של כיומו, מחר הוא יעשה קשר שהיא כיומו, על דעת שישאר כן. אז למה לא אסרו זאת מטעם הגזירה, שמה יבוא לאיסור דאורייתא? והרב מוסיף, והדבורים קל וחומר, אם גזרו בהכירו הנוכל לבדו, אף על פי שאי אפשר לבוא ממנה למלוך השלימו, כי אם על די פעולה נוספת, להניחה אחרי הכירה, או להקדים להנוכה הכירה. כלומר, הכירה לבד אי אפשר לבוא, אם הוא רגיל לעשות רק הכירה לבד, או הנכו לבד, מזה הוא לא יבוא לעולם לאיסור דאורייתא, אלא אנחנו חוששים שאם תתיר לו הכיר לבד הוא לא ישים לב, הוא ימשיך, הוא יעשה פעולה נוספת, שזה חשש רחוק קצת, אבל יש פה מקום לחשוש, אם אתה נותן לו את ההכירה אז הוא ימשיך עם זה לעשות הנוח. אז אם עד כדי כך החומים חששו שאסרו על האדם לעשות הכירה לבד, שמה הוא ימשיך לעשות פעולה נוספת, אז ודאי בענייננו, והרי כל שכן, שהאבל אל יגזור בקשר שאינו של כיומה, שבכדי לעבור בעליס ומנתי ראינו חסר על הדעת שישאר כנעולם. קשר שאינו של כיומו, להגיע מזה לאיסור דאורייתא, אין נדרש ממנו שום פעולה נוספת. זה רק פשוט להחליט שהוא משאיר את זה. זה הרבה יותר קל. אותו קשר שהוא עושה תמיד, ותמיד הוא רגיל לעשות את הקשר הזה, עם המחשבה להתיר אותה, שלכן, היא מותרת וחכום רק אסרו אותה מצד הדמיון למלוכה, אבל אם בשבת חכום מסרו דברים כאילו שאפשר לבוא מזה למלוכה, אז בראש ובראשונה היו צריכים לגזור את זה בקשר שאינו שכיומו. שהרי ההבדל בין קשר שאינו שכיומו לקשר שכיומו הוא כלל כלל לא בפעולה. זו אותה פעולה ממש. אז ודאי שהוא יכול לטעות יום אחד ולקשור על דעת שישאר כן. אז מדוע חכומים לא אסרו קשר שאינו של כיומו, מטעם שמה יבוא לאיסור דאורייתא, ובמילא, איך חכמים יתירו את זה לצורך מצווה? והרבה בסעיף ד' והביאו בו זה. בהסבור השטן, שהתורה אסרה דווקא קשר שכיומו, אז הרבה מוסיף באורש, שהטעם הוא, כי כך היה במשכון. כל המלאכות זה לפי מה שהיה במשכון, ובמשכון היה קשר שכיומו. אבל מהו הסברה בזה? כלומר, במשכון היה קשר. ושם המטרה הייתה לעולם, קשר של כיומו. אבל מדוע חכומים הבינו שהתנאי הזה, שהוא של כיומו, זה תנאי מהותי במלאכה? הרי אם ללמוד מהמשכון יכול לקחת את עצם זה ששם קשרו, וזה מלוכה, אז כל קשר, הוא מלוכה, מלך זה קשירי. ומהו הסברה שמה שבמשכון זה היה של כיומו, זה תנאי מהותי במלוכה. מה הרי בכך? יש לו אימא. מלאכת הקשירה תוכנה חיבור ואיחוד של שני דבורים. חוטים וקייצה בזה. ואין הקשר ראוי להיקרא בשם חיבור ואיחוד אמיתי, אלא באופן שנעשה על מנת שישאר כן לא אילום. והיינו שהדעת שיהיה קשר של כיומו, הוא תנאי במלאכת הקשירה. כלומר, זה שזה צריך להיות של כיומו, זה לא איזה סוג של תנאי כללי נוסף במלאכה, אלא זה עושה את המלאכה למלאכת קשירה. מה עושה, היות שהתוכן של המלאכה זה החיבור, אז אינו ראוי להיקרא בשם חיבור ואיחוד אמיתי, אלא אם זה לא אילום. ואולי בהמשך רואים אולי תוספת הסבר בעניין. למשל ניקח מלאכת בוינה. אז כל אחד מבין שגם אדם שבונה ליום אחד, יש פה מלוכה, שם לא צריך להיות מחשבה לעולם. הוא עשה פה מלאכה, שזה עומד כמו שצריך. אבל מלאכת קשירה, שזה חיבור של חוטים, זה כלום. רבי ממשך קורא לזה קירוב ונגיעת חוטים. מה פה המלוכה? שקירבתי חוטים זה לזה, מה המשמעות של זה? המחשבה שאני עושה את זה לעולם, היא זאת שנותנת לזה משמעות של מלוכה. בלי זה, זה לא שחסר בתנאי, חסר בשלמות של הים, חסר בעצם המהות של מלאכת הקשירה, אין פה קשירה, אין פה מלאכה שעשיתי פה, לא בניתי פה שום דבר. ורק הדעת שאני עכשיו עושה פעולה, שהפעולה היא פעולה נצחית, היא זאת שנותנת למעשיו משמעות של מלוכה שאסורה בשבס. ולכן ממשיך הרבה, אם מתכוון לכתחילה לקושרם רק לאיזה זמן, ולהתירם אחר כך, הרי גם בזמן שהם קשורים יחדיו, אין זה חיבור אמיתי. ואינו בגדר קשירש אוסרו התירו. הרבה נותן באחד האורס, הרבה נותן דוגמה מכיוון אחר, מכיוון צד ההופכי, שיש דין שמקלקל על מנת לתקן חייו. אפילו שמקלקל פטור, אלא אנחנו רואים שבגלל שמחשבתו זה לתקן, אז אפילו שכלפי חוץ נראה פה איזה סוג של קלקול, זה לא קלקול. קלקול שמטרתו היא לתקן, היא לא נחשבת לקלקול. היא נחשבת פה לבנייה, התחלה של בנייה. אז כך גם בכיוון ההפוך. קשירה כזאת שאין בה מחשבה להשאיר אותה כך, אין בה פעולה של קשירה. אי אפשר להגיד שמשהו... קירבת, כן, משהו חיצוני של קירוב של חוטים זה לזה. אין פה מלאכה, אין פה שם של דבר משמעותי שעשית. רק המחשבה להשאיר אותה לעולם היא זאת שיוצקת למשמעות של מלוכה. יש פה כאן האורה ארוכה, 30, נחזור אולי נקודה מהאורה ששופכת אור על המוסבר בפנים. הרבי מביא לפי היסוד בשיחה איזה נפקימינה, והנפקימינה הזאת יכולה להסביר לנו טוב יותר, לחדד טוב יותר את החידוש הזה של הרבי. הרבי אומר שלפי מה שהרבי מחדש כאן בשיחה, שקשר של קיומו, נאמר את זה ככה, הקיומו זה לא תנאי, תנאי לעיכוב שקשור לשלמות המלאכה, כי ככה היה במשכון, שזה עושה את זה מלאכה, אולי מלאכס מחשבס, וכמו שמצינו תנאים מסוימים בכל מיני מלאכס, כל מיני מלאכס והתנאים שלו, אלא כאן התנאי של קיומו, הוא זה שיוצר ויוצק את המשמעות של מלאכה, שרק בזה נחשב שיש פה קשר אמיתי. אומר הרב, לפי זה יש מקום לומר שאם יש משהו אחר שיוצק משמעות לקשירה ונותן חשיבות לקשירה, אז גם כן יהיה חייב. למשל, כמו קשירה של מצווה, שיש לנו את הכלל שמצווה זה אח שווה. כלומר, אם היינו אומרים שמה שנדרש כיום זה רק בתור תנאי, אבל המלאכה עצמה היא עצם פעולת הקשירה, והיא נחשבת לקשירה גם לולא התנאי שהוא חושב לעולם, רק בלי התנאי שהוא היה חושב לעולם, הוא לא היה חייב. והתורה מחייבת רק אם הוא עושה את זה על מנת שהוא ישיר את זה לעולם. אז אם היינו אומרים כך, שהקשירה עצמה היא עצם הפעולה של הקשירה, אז ודאי שלא יועיל קשירה אחרת שהיא חשובה, להחשיב אותה כמו קשר של קיומו. בגלל שאנחנו לא דנים כאן על חשיבות או לא חשיבות, אלא אם היינו אומרים שמה שיש תנאי של קיומו, כי צריך את התנאי הזה, איזה הסבר שיהיה, אז צריך את התנאי הזה, וחשיבות אחרת לא יכולה לבוא במקום. אבל אם אנחנו אומרים שזה שצריך קשר של קיומו זה בגלל שהקיומו הוא זה שעושה את הקשירה לקשירה, כי בלי זה זה רק קירוב ונגיעת חוטים, אומר הרבי חידוש גדול, אז יש לומר שקשירה של מצווה, במקום שהקשירה עצמה היא מצווה, גם אם היא לא של קיומו, היא תחשב למלאכת קשירה. כי המצווה מחשיבה, היות שזה מצווה לקשור, אז המצווה מחשיבה את הקשירה לקשירה, מצווה זה אח שווה, כמו שאנחנו מוצאים את זה בכל מיני מצוות, אז במילא יש לפעולה של הקשירה שם של קשירה, במילא יהיה בזה גדר של איסור דאורייתא. וכמו שאמרנו, הנפקימינה הזאת מחדדת לנו את היסוד והחידוש של הרבה, שהקשר של קיומו זה לא תנאי ותנאי הכי חשוב, אלא זה כל מהות המלאכה. שרק מה שזה של קיומו, זה מחשיב את הפעולה לפעולה של קשירה. ולכן אומר הרבה, יש מקום לומר שחשיבות של מצווה, שגם כן נותנת לפעולה שלו שם של קשירה, תחשיב את הקשירה, גם אם היא לא של כיום, תחשיב אותה גם כן לקשירה, ובמילא יש מקום לומר שיש בזה איסו די רייסה. משיך הרבה, ועל פי זה יש יובן שבלעדי הדעת שהתקיים הקשר, הרי אין העניין שנחסר חלק משלמות פעולת המלאכה, אלא שנעדר מלכתחילה העיקר שבמלאכת הקשירה. שהרי החוטים אינם קשורים ומאוחדים באמת, ואין זאת כי אם פעולה של קירוב ונגיעת החוטים בלבד וכיוצא בזה. ומכיוון שאין בזה אפילו מקצת, וחלק של אותה מלאכה שעשרה תורה, לכן לא גזרו בה שמה יבוא ממקצתה, לעשותה כולה ויעבור על איסור מן התורה. כלומר, בעצם כאן הרבי חידש על פני מה שנאמר בחלק הראשון של השיחה. בחלק הראשון של השיחה, הדבר הראשון הרבי חידש, שקשר שאינו של קיומו, זה לא נחשב לחוצי שיר. הרבי שאל, מדוע זה מותר מן התרא? למה זה רק אסור מדברי סופרים? אז הרבי חידש שזה דומה למלאכת יצואה, שקשר שאינו של קיומו, בגלל שחסר את הדעת, אז זה לא חוצי שיעור, זה חלק מהמלוכה. שכפי שהרבי הסביר, שהדעת שכך יישאר לעולם, זה האיכות וגדר המלאכה, ובלעדי זה חסר בגדר המלאכה. אז זה הרבי חידש קודם, ולכן הבנו שאם חסר בדעת, אז חסר במהות של המלוכה. אבל בסעיף הזה, הרבי הלך שלב אחד יותר עמוק. שלא רק שזה לא חצי שיעור, אלא חסר בגדר של מלוכה, אם אין את הדעת שישאר כאן העולם, אלא שאין כאן כלום. כלומר, עד החידוש, עד הסעיף הזה, יכולנו לומר שהדעת שכך ישאר לעולם, זה תנאי מהותי במלאכה, ולכן מי שעושה פעולת קשירה על דעת להתירו אחר כך, עשה רק חצי מהמלוכה, אפילו שהוא עשה פעולת קשירה מלאה, עשה רק חצי מהמלוכה, ולכן זה לא נחשב חוצי שיעור, ולכן מנתר איזה מותר. כאן הרבי בסעיף הזה מחדש הרבה יותר עמוק, שמי שעשה פעולת קשירה על דעת להתירו, אין כאן כלום, גם לא חלק מהמלוכה, הוא רק קירב כמה חוטים, זה כלום. זה לא כמו מי שעשה הקיר לבד, שהוא באמת עשה חלק מהמלוכה, אלא הוא רק קירב כמה חוטים. וההתחלה של המלוכה מתחיל רק בדעת שלו, שכך יישאר לעולם. אז כיוון שכך, שאין בפעולת הקשירה אפילו מקצת מהמלאכה, לכן מחדש הרי בחידוש גדול, שלא גזרו חכומים במלאכה הזו, שמה יבוא ממקצתה לעשות את כולה. כי איסור זה שחכומים גזרו בדברים מסוימים, שמה הוא יבוא לעשות את המלאכה, זה רק בדברים שיש בהם התחלה של מלאכה. אז לכן חכומים חששו שהוא יבוא לגמר מלאכה. אבל במקום שאין בזה שום התחלה של מלוכה, גם אם בצורה החיצונית הוא יכול לבוא למלוכה, חכומים לא עשו דברים כאלו. חכומים עשו דברים שיש בהם איזושהי התחלה של מלוכה. שמזה הוא יכול לבוא למלוכה שלהם, וחכומים עשו זאת. אבל כאן, שאין לזה שום גדר של אפילו חלק והתחלה של המלוכה, אז אין את האיסור הזה שחכומים גוזרים, שמה מזה יבוא לאיסור דרייסה, איסור מלאכה שלמה. המשיך הרבה, ומהטעם מובן שהטעם שאף על פקין אסרו החכומים, אינו יהיה לו משום זה שבחיצוניות זה דוי ממלאכה זו למלאכת הקשירה דרייסה. אז כל מה שחכומים כן אסרו מלאכת קשירה שאינה של כיום, זה רק מטעם אחר, בגלל שבחיצוניותה זה דומה למלאכת הקשירה של דרייסה. ומכיוון שאין זה מטעם גזירה, כמו שהתבהר עכשיו בעריכות, לכן מותרת היא לצורך מצווה וכו'. כל זה ביחס למלאכת הקשירה, מה שאין כן מלאכת היצואה, על ידי הקיר, או ההנחה לחודה, שם זה שונה. שם באמת הטעם הוא באמת מצד גזירה, שמה יבוא לאיסור מלאכת דאורייתא. למה? כי גדרה של מלאכת זו מן התורה, היא היצואה או הכנסה מרשוס לרשוס, כולל כמה חלקים ופרטים. הקירה, הנוכה וכולי. כשחסר בפעולתו חלק ופרט בגוף המלוכה, אז אם היא עוד שכמו שהרבי הסביר בתחילת השיחה, שאז אינה מלאכה שלמה, אף באיכותה ומהותה, שלכן זה לא נקרא חוצי שיעור, אלא זה רק חלק מהמלוכה, ולכן מהתורה זה מותר. מכל מקום, המקצס שעשה ופעל, הרי זה חלק מפעולת ההוצאה. ולכן יש לאסור חלקה משום גזירה, שמה יבוא לעשות כולה, ויעבור על איסור מן התורה. כאשר אדם עושה חלק ממלאכת ציצוי, רק הקירה, זה חלק מהמלוכה. כדי לעשות מלאכת ציצוי, חייבים את הקירה. מלאכת ציצוי בלי הקירה, אין בה כלום, עם כל הכוונות. הרי גם בקצרה מביא פה באורס שיש חקירה של המפורשים, מה עיקר הגדר של מלאכת ציצוי, ההוצאה, או ההנחה ברשות השנייה, או העקירה, או ההנחה. מה הרי בזה לא נוגע כל החקירס, מה עיקר המלאכה. אבל ברור שלפועל צריך כדי לעבור את המלאכה, זה להוציא ממקום למקום שזה כולל הקיר והנוכל. וכאשר אדם עושה רק חלק, שאדם עושה חלק מהעניין, אז אפילו אם הוא לא עשה את כל המלאכה, שלכן זה נחשב רק חלק מהמלאכה, אבל זה חלק מהמלאכה. ובמקום שאדם עושה חלק מהמלאכה, זה המקום שחכמים מוסרים חלק מהמלאכה, שמא יבוא מחלק מהמלאכה למלאכה שלמה. ומטעם גזי רזו, יש לחוש גם במקום שהוא צריך מיצה וכו'. והיות שבמקום כזה חכמים גוזרים שמא יבוא למלאכה שלמה, אז אין מקום להבדיל בין צורך רשות לצורך מצווה, כי החשש שמא יבוא למלאכה שלמה קיימת תמיד, אז גם כשזה לצורך מצווה זה אסור. על פי כל מה שנתבהר, עכשיו הרבי יבוא להסביר את מה שהרבי פתח בתחילת השיחה, מהו הסדר של סיום מסכת שבס של פויקקין ומוידדין וקוישרין. על פי זה יבואו גם הטעם מה ששנינו במשנה בסיום המסכת, מוידדין ואחר כך קוישרין. הרבי שאל, לכאורה קודם היה צריך להיות כתוב קוישרין ואחר כך מוידדין. הרבי הסביר שלכאורה יש בקוישרין חידוש גדול יותר מאשר במוידדין. שקוישרין, האיסור הוא מצד שזה דומה למלוכה, ואף על פי כן זה מותר לצורך מצווה. מה שכן מוידדין זה לא בגלל שזה דומה למלוכה, זה רק מייס חויל. אז להתיר את זה יותר קל. אז על פי מה שנסבר, אומר הרבה, זה בדיוק הפוך. שדווקא במוידדין יש חידוש יותר גדול שמתירים את זה לצורך מצווה, מאשר מה שחכמים התירו קשירה לצורך מצווה. בואו נראה בפנים. נסבר לאל שבקשירת קשר שאינו של כיום או שאסרו החכמים, אין שום חלק ממלאכת הקשירה דאורייתא. זה כלום, כמו שאמרנו קודם. כי זה רק קירוב ונגיעת חוטים, אין בזה שום משמעות. האיסור, ומה שבכל זאת חכמים אסרו את זה, זה רק מפני שדוימה, הקשר לקשיר גמור מן התורה, יש בזה דמיון, אז אחרת חכמים אסרו את זה. דהיינו, אומר הרבה, שאין איסורו בא מצד פעולת הקשירה, כלומר, מפועל מה שהוא עשה, אין בזה שום שייכות למלוכה. כי אם רק מפני שיש לדמותה לעניין אחר, למלוכה אסורו, בלי שום שייכות אליה. זאת אומרת שלולי הדמיון, אין טעם לאסור הקשיר מצד עצמו. זאת אומרת, הקשירה מצד עצמה, אין בה שום דבר, זה לא קשור למלוכה, זה אפילו לא מייס, עובדים דחוי, זה שום דבר. זה דומה. אם היינו יכולים למנוע את הדמיון בדרך אחרת, אז לא היה בכלל מקום לאסור את העניין הזה. מה שאין, כן פעולה סמדידה, דאף על פי שאין נסורה מצד שייכת למלוכה, אסור מן התורה. לא חלק ממנו, לא יודעים מן הנלאו. מדידה לא קשורה לשום מלוכה. שום דמיון לשום מלאכה. אלא שכל יסוד איסורה הוא רק מדרבונו. זה אפילו לא גזירה ולא משהו של סייג לדאורייתא. אז לכאורה זה הרבה יותר קל. אומר הרבה, הוא לא מעידוך. הרי מזה גופה מוכח שאיסורה הוא מצד עצמה. מצד פעולת המדידה. נכון, לא מצד שום שייכות למלוכה. אלא מצד שהוא מייס חויל וזלזול שבס. אומר הרבה, ומטעם זה מסתבר שבמדידה שהוא בגדר איסור מצד עצמי, יש להחמיר בה יותר מבקשירה, שאין איסור מצד עצמו. ולכן כשהמשנה באה להורות ששתי נותרו לצורך מצווה, הרי בעתר המדידה איקר בוסי יסיירה, ומשום זה נקטה על פי דברי התסס הנעל, שהחידוש צריך להיות נשנה תחילה, מוידדין התחילה ואחר כך וקוישרין. כלומר, הביור של השיחה מושתת על מה שהרבי הביא מהתסס, שהכלל של התניא שבתיבות, כאשר זה לא קטעים שלמים, אלא בתיבות, אז הוא מונה קודם את התיבה המחודשת, ואחר כך את התיבה הפחות מחודשת, ולכן הוא התחיל עם פויקקין, ששם החידוש הוא גדול, שזה הותר תמיד, אפילו לא לצורך מצווה, והחידוש שבא אחר כך, זה החידוש של מוידדין, שאפילו שהיסוד של האיסור, כלומר נאמר ככה, כשחכמים אסרו את מדידה ואסרו את קשירה, אז ברור שבאיסור של הקשירה היה מקום להחמיר יותר מצד שזה דומה למלוכס. מה שאין כן מדידה, זה פחות דומה למלוכס. או בכלל לא דומה למלוכס, זה רק מי שחוי. אז באיסור, הקשיר אולי יותר חמור. אבל כשחכמים באים להתיר, אחרי שכבר הדבר נאסר, באים להתיר את האיסור לצורך מצווה, כלומר האיסור קיים, אבל בשביל משהו מסוים של מצווה מתירים אותו, אז להתיר מדידה זה חידוש גדול יותר מאשר להתיר קשירה. כי מדידה, אחרי שחכמים קבעו שזה אסור, אז הוא אסור מצד עצמו. יש בזה גדר של איסור. ובכל זאת לוקחים דבר שהוא אסור מצד עצמו, ומתירים זאת לצורך מצווה. מה שאין כן קשירה, קשירה גם אחרי שחכמים אסרו זאת, אין בזה גדר של איסור מצד עצמו. מצד עצמו אין בזה שום דבר. זה סתם קירוף חוטין. אלא זה דומה. חכמים החליטו לעשות גם דברים שדומים. זה דומה למלוכה, זה אפילו לא יכול להביא לאיסור. אז זאת אומרת, היסוד הזה שאולי יבוא לאיסור די רייסה, לא קיים בזה כמו שהרבי הסביר ברחבה. כל האיסור זה רק דמיון? אז ברגע שחכמים מתירים, מה הם מתירים? הם מתירים דמיון. יותר קל להתיר דמיון, מאשר להתיר איסור. לכן, כשחכמים התירו מדידה וקשירה לצריך מצווה, אז היתר המדידה הוא חידוש גדול יותר. לכן זה נאמר לפני קשירה, והסדר הוא פויקקין, הוא מוידדין, וקוישרין ושבס. הרב מביא פה דוגמה מעניינת באורה, מה שכתב אחסם ספר בנוגע ליום תפשני של חג השבועס, שכיוון שכל הטעם שחוגגים את יום תפשני של חג השבועס, זה לא מצד ספי כדדינה, שהרי השבועס זה בא אחרי, בא לפי הספיר הסוימר, יום החמישים, ורק כדי שלא ילך לו במוידס, כי כל המוידס, יש יום תפשני, אז שלא לחלק, קבעו יום תפשני בשבועס, אז היות שזה לא מטעם ספי כדדינה, כותב אחסם ספר לגבי כמה וכמה דינים, שיש בזה את כוח הוודאי, יותר מאשר, זה יותר חמור, אפילו שזה מתחיל הפוך, זה הרבה יותר קל, זה רק כדי שלא ילך לו במיידס, אבל אחרי שקבעו שזה יום טב, אז זה קביעה בדרך, בגדר של ודאי, ולכן יש בו חומרה, בדברים של ודאי, יותר מאשר שער יום עם טבים של גולויס, שהיסוד בהם הוא רק מצד ספי כדדינים. אז זו דוגמה נפלאה לענייננו, שאפילו שקשירה בעניין, כמו שאמרנו קודם, בשעה שאסרו את זה, אז קשירה היה הרבה יותר סיבה לאסור מאשר מדידה. אבל אחרי ששני הדברים נאסרו, ואנחנו באים להתיר, הרבה יותר קל להתיר קשירה, שכל גדר האיסור זה דמיון למלוכה, מאשר גדר איסור של מדידה, שהוא קל, זה רק עובדין דחויל, אבל זה כבר גדר של איסור עצמי. כמו יום תפשני של שבועס, שיש בזה כבר כוח הוודאי. עכשיו הרב מסביר את המשנה הזאת על פי פנימיס עניונים, וכמו בהרבה שיחות, אז הביור של פנימיס עניונים הוא ביור בפני עצמו, ולא קשור, לאו דווקא קשור לביור של השיחה. הביור על פי פנימיס עניונים, לא מונישנו ג' עניונים אלו בהסדר של פויקקין ומוידין וקשרין, זאת אומרת, כמו שהרב הסביר על פי ניגלה, מה ההסבר של הסדר פויקקין ומוידין וקשרין, אז ככה הרב מסביר את הדברים בפנימיס עניונים. אך בכדי להסביר זאת, הרב מקדים דיוק בלושן המשנה. ובהקדים דיוק הלושן פויקקין וכולו, בלושן הויבה, ופעול לבדויז, ולא עיתון הם מוטר ליפקויק. לא כתוב מוטר ליפקויק, מוטר ליקשוי, מוטר לימדוי, אלא עובדה, כך עושים. פויקקין מוידין וקשרין ושבס, שמזה משמע רמז, שכן צריכים לעשות, ושכן עושים תומים. הרב לא מתעכב על העניין בניגלה, אבל בפנימיס עניונים, יש פה איזה אירוע, כך עושים. וכשכך עושים, אז יש לנו גם סדר. קודם פויקקין, אחר כך מוידדין, ואחר כך קוישין. אז מה זה אומר בפנימיס עניונים? אומר הרב, נסבר במוקם אחר הטעם, על פי פנימיס עניונים, מה שמסכס שבס מתחיל לו דווקא בדין היצוי. וזו שאלה גם שהמפורשים נעמדו על זה, למה דווקא בדין היצוי, גם פירוט של התנה בכלל גודל של המלוכס, אז המלוכה הזאת באה אחרונה, למה הוא התחיל עם דין היצועי? אז בפנימיס עניונים נתבהר אתה, מפני שברוך ניאס, הרי זה עניין כלולי, בכל איסורי שבס, מלוכס היצועי יש בזה עניין כללי, שמה? על ידי עשייס המלוכס האסוריס, מויצים מרשוס היוחיד יחידה של אילום לרשוס הרבים. תורה דה פרו דה אילום הקליפס. זה מעניין שמלאכס היצור הרי כוללת גם כן שתי מלאכס של היצור והכנוסה, והמשנה פותחת בו היצור. אז על פי פנימי סיונם הרי מסביר כי זה בא להורות עניין כללי שעל ידי המלאכות האסורות יהודים מוציא מרשוס היוחיד יחידה של אילום לאילום הקליפס רשוס הרבים. ולכן בא עניין היצוע בתור הקדום הכלוליס לכל דיני שבת. אז כמו שאנחנו מבינים שמלאכת היצוע זה עניין כללי שאיתה פותחת המשנה את מסכת שבת, כך אומר הרבה אותו דבר, זה גם ביחס לסיום המסכת, על דרך זהו גם נגיע לסים וחויסם המסכת, שהכויל אוי לכך החיתום, שגם שם מבאר שם עניין כללי, הנעשה על ידי כלולוס שמיר השבת וכל פרוטאו כדי לקמו. שהסיום המסכת זה גם כן עניין כללי, שהוראה כללית שיש ללמוד מסיום המסכת. ומהו העניין? מבואר בכמה מקיימס. החילוק שבין ג' הזמנים דשבס. יש שלוש זמנים בשבת. א', מעלה, ליל שבתה. ב', יוימה דשבתה. ג', זמן מנחס שבס. שזה הזמן של רי ודכל רייבין. אז מה מבואר בכמה מקומות בחילוק ביניהם? שבליל שבס הוא עליאס המלכוס מביה לאצילוס. כי במויס החויל ירד אס המלכוס לביה, לבר בירורים, כמי שכוסוב רגליו יורדס וגוימו. שהמלכוס שממנה כל העולמות של ביה מקבלים את חיותם, כמו שכתוב מלכוס חום מלכוס כלוילומים, אז בכל השבוע המלכוס של אצילוס יורדת לביה, לבר בירורים. אבל בליל שבס היא אוילו משום לאצילס. זה מה שנקרא שיש עליית האוילומס בליל שבס, אז מלכוס, שזה המקור של העולמות, עולה לאצילס. מה זה אומר בפועל? ממשיך הרב, מכיוון שהאוילומס מקבלים מספיר הסמלכוס, הרי מאיר עוז בביה ספיר הסמלכוס, כמו שהיא באצילס, היות שאנחנו בעולמות מקבלים את החיות שלנו מספיר הסמלכוס, אז כשהמלכוס בליל שבת עולה חזרה, לאילו מאצילס, יוצא שאנחנו מקבלים ישירות את החיות מאילו מאצילס. ממשיך נראה משמעות מעשית לעניין. ממשיך הרבה, אחר כך ביימד השבתה, מאיר בחינה נלס יסר, בחינה זו, מידס דאצילס. ביום של שבת, מאיר בחינה נעלית יותר. לא המלכוס כפי שבאילו מאצילס, אלא שש מידס, זו. ואחר כך בזמן רי ודרייבין, הוא גילוי הבחינה ומדרגה של המיילו מזו מלכוס. אותה בחינה שממנה באה ייחוד דזו מלכוס, וזה בא לידי ביטוי בשינוי שאנחנו אומרים בברכה האמצעית בתפילות, שבלא חינון מתפילס ארבי ששבס ויונוחו בו, השון נקבה, מלכוס. בתפילס שחיס אנחנו אומרים ויונוחו בוי, לשון זכר, שזו, ובתפילה סמינכה אנחנו אומרים ויונוחו בום. בום לושן רבים שזה איחוד זו מלכוס. הרב מסביר את הדברים קצת יותר. והנה, מכיוון שבליל שבס יש עליה סוילמס, ספירס המלכוס מאירו בביה, כפי שהיא באצילס, לכן מתבטלין בליל שבס כל הקליפס. כי במות החול, מכיוון שמלכוס יורדת לברר בירורים שבאוילו מסביעה, הרי שהקליפס יש להם תפיס הסמוקים. לכן לא נדבט לו הקליפס באוילו מס. הרי כל עניין של הקליפס שייך רק באוילו מסביעה. שגם באוילו מבריאה, היות שהלשון שנאמר תמיד על אוילו מבריאה, זה רובי טויב. כי יש שם אפשור המציאס. זה לא כמו אצילס, ששם נאמר הלשון, כמו שהרב אומר, תזכיר, לא יגעו חורה. שם זה ביטל במציאס. זה יודע ששם ביטל במציאס, אין מקום בכלל לקליפס. רק באוילם הבריאה מתחיל המקום לקליפס. אז היות שמלכוס יורדת לברר בירורים, אז אמנם יורדת לברר בירורים בעולם, אבל עצם זה שהיא יורדת לברר בירורים בביה, זה אומר שיש תפיסת מקום לכל מה שקורה בביה. כל מה שקורה בעולמות. ובמילא, יש תפיסת מקום לקליפס. מה שאין כן בליל שבת, מה שאין כן משבס, מכיוון שספירס המלכוס, אוי לא עוז באצילס, שאין בו רק כלל, כמו שכוסו לא יגעו חורה, לכן האילום הוא במצב כזה שהקליפס בטיילים. אבל בשבת הקליפס בטיילים. הרב נותן פה בערה את ה... מה שכתוב בגמרא, שהמאורץ לא משקר בשבת. דוגמה קצת לעניין. זאת אומרת שאפילו המאורץ ש... שאין לו בכלל שום חוש. המאורץ של הגמור זה המאורץ ששאמר שמוכן להזיק לתלמיד חוכם. דברים הכי נוראים נאמר על המאורץ של הגמור. זה ש... שזה לא רק שהוא לא יודע ללמוד. הוא... אין לו חוש ב... 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 במצווה, ב... ב... בכל עניין של... של קדושה. בכל זאת בשבת הוא לא משקר כי הוא מקבל את החיות שלו ישירות מאלה מהצילת, שלא שייך שם עניין של שקר, לא שייך שם עניין של רע. זה מתבטא אצל המאורץ אפילו שהוא לא משקר. אז כל זה מוסבר בחסידס, החילוקים השונים שיש בשבת, הדרגות השונות. אבל הרב מוסיף שזה לא נתון מצד עצמו, אלא זה קשור עם עבודת האדם. הנקודה הזאת של עליית המלכות, ובמילא שהקליפסים מתבטלים, והדרגות השונות בשבת קשור עם עבודת האדם. אומנם מובן שבזה, עליית המלכות, ביטול הקליפס וכולו, שייך וקושר זה במידה ידועה, במידה ידועה הרב מוסיף בסוגריים, לעבודת האדם. ולכן אמרו רזל בנגיע לעבודת בני ישראל, נייסה שותף לקדוש ברוך הוא במייסה בראשיס. זה מאוד מעניין, לא יודע למה הרב לא מציין את זה בצורה מפורשת, אבל הרב מביא את הגמרא בשבת, קופיות, ששם נאמר, נייסה שותף לקדוש ברוך הוא במייסה בראשיס, והרב מיד מקשר את זה לעבודת היהודי, וזה נאמר, בגימור הזה נאמר ביחס לשבת, ביחס לליל שבת. זאת אומרת, נראה ממש שקשור לליל שבת, שכל מי שמתפלל בליל שבת ואומר ויחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במייסה בראשיס. אז אנחנו רואים שזה קשור עם עבודת האדם, שהוא מתפלל, שהוא אומר ויחולו, שהעבודה של יהודי גורמת, שהוא נעשה שותף למייסה בראשיס. אז הרב מקשר את זה עם ליל שבת, עם הביטול של הקליפס, שהשותף לקדוש ברוך הוא במייסה בראשיס, זה מה שהיהודי פועל בעבודתו, את ביטל הקליפס בליל שבת. בואו נראה בפנים. שמהביאורים בו זה, איך באמת יהודי נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במייסה בראשיס, זה הרב אומר שהביאור בזה, אחד מהביאורים הזה, הוא על פי מים הרזל, רוח צפויניס, אינו מסובבס. ידוע מה שגמרא אומרת שהעולם דומה לאכסדרו, שיש בו, יש בה שלוש מחיצות משלושת הכיוונים, ורוח צפונית אינה מסובבת. וכל המפרשים נמדים מסביר מה העניין, אז כולם אומרים שזה רומז על דברים רוחניים. אז בחסידס מוסבר שהכוונה היא, היינו שמצד הבריא, מצד עצמו, הרי הצד סופן, המורה על מקור ומקום הקליפס. למה? כמי שכוסוב מצופן טיפות אחרו. אז הצד הזה, זה פתוח. מה זה אומר? שיש נימוקים לקליפס. זה פרוץ. יש מקום, הצד הצפוני, מאיפה שמגיע הקליפס, הוא פתוח. יש מקום לקליפס להיכנס לעולם. אז זה הסדר הרגיל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שבמות החול יש מקום לקליפות לפרוץ לתוך העולם. אבל בשבת שעל ידי עבודת בני ישראל המלכות אוילו ועל ידי זה מתבטלות הקליפס, הרי זה כאילו עושים וסותמים את הצד הצופן ומילא נגמר את הבריאה, וזהו שבני ישראל נעשים שותף לקדוש ברוך הוא במייסה בראשיס, שגם הם פועלים בבריאה סלום. הרב מדגיש בריאה סלום, אנחנו כאילו משלימים את הבריאה. וכמו שהרב מדגיש, אנחנו יודעים בדרך כלל שכתוב שבליל שבת יש עליית המלכות, אבל הרב מקשר את זה פה לעבודת האדם, שעליית המלכות גורמת שעל ידי זה מתבטלים הקליפס. כי במות החול שהמלכות יורדת לברר בירורים, אז עצם הירידה שלה לברר בירורים בעולם נותנת מקום לקליפס. אבל בליל שבת שהמלכות שהיא מקור החיות של העולמות, עולה לילה מהצילס, ששם נאמר לא יגרו חורה, וזה קשור עם עבודת ישראל בכלל, כמו שהזכרנו קודם, הרי מדבר פה על ליל שבת, כמו שהרבי ממשיך מיד, שדבר זה נעשה תקף ומיד בכניסת השבת, על ידי קבלת השבת, ושמירו סעוד, ובדיוק על ליל שבת, אומרת הגמרא את העניין הזה, שעל ידי התפילה והייחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. מה זה השותף הזה? השותף אומר הרב, זה העניין הזה, שכשעל ידי עבודתו, על ידי אמירס ויחולו, על ידי הוידה שלו, בשבת, כבר בתחילת שבת, בקבלת שבת, אז הוא גורם שהמלכוס עולה למיילו להצילס, ובמילא הקליפס מתבטלים, והבריאה נשלמת, הרוח צפונית, נהיית גם מסובבת כמו שלושת הרוחות. שהוא סותם, שעם ישראל בעבודתם סותמים את הצד, שהפירוש הזה הוא שהם סותמים את האפשרות של הקליפס לפעול בעולם, אז לכן נאמר על ליל שבס שיהודי בעבודתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה בליל שבס אומר הרבי, ואחר כך כסחורו של עבד זו מתעלים בימד השבת לדרגה נעלס עשר. כשמתחילים טוב אז יש שכר, ומה שקורה ביום זה כבר סוג של שכר שמגיעים לדרגה יותר נעלית, לגילוי אור דזו דאצילס. ואחר כך מגיע הזמן השלישי, רייב דרייבים, מסלים אוי דייסר, עד לגילוי אור של מיילו מזו ומלכוס ומיחדו. אז זה בקצרה מה שמובר בכמה מקומות, החילוק שבין ג' לזמנים דשאבס. מה זה קשור כל זה לענייננו? אומר הרב, וזהו שבסיום מסכת שבס, היינו, מה זה סיום מסכת שבס? המשנה האחרונה כפשוט. אבל זה מסמל על סיום ושמירס כל הלכס מסכת שבס, שכולם נכללים בזהירות באיסור דויצוי שבתחילת המסכת כנל. כלומר, שבתחילת המסכת פתחה המשנה עם האיסור שלו יצוי, שזה ההוצאה מרשוס היוחיד לרשוס הרבים, שהרב הסביר קודם שעל ידי המלאכות האסורות הם לא שומרים שבת. זאת אומרת, איפך העניין של שבס. אז יש את העניין של קליפס, זה מה שקורה בימות החול. יש את ההוצאה מרשוס היוחד, רשוס הרבים, שרשוס הרבים זה טור דה פרוד, אילה מקליפס. ושבת, כמו שהוסבר בהרחבה, שהמלכוס עולה למעלה, אז שם היהודי בעבודתו על ידי שמירת שבת, סותם את רוח הצפונית, שעל ידי זה מתבטלים הקליפס, אז אין את ההוצאה לרשוס הרבים. אז כש... העבודה של יהודים מתבטאת באופן כזה, מגיעה סיום המסכת, שמסמל את סיום עבודתו, באה ההודעה על ג' העליות בשכרה של עבד הזו. מהו השכר של יהודים שהעבודה שלי באופן כזה, שהוא מבטל את הרשוס הרבים, אין אצלו טורי דה פרודה אילו מקליפס. מהו השכר? ואין הנרמזות בשלושת העניינים, ולפי סדר זה דווקא, פויקקין ומויד דמיקוישין, שגם בפנים מסעיונים הרבי מסביר למה דווקא זה הסדר. וההסבר הוא, בליל שבס פועלים עליית המלכוס, עליית האויל המסובית לקליפס, שעל ידי זה סותמין ופוקקין את החלל דרוח צפייניס. אז הסיום של מסכת שבס מתחיל בפויקקין, כלומר, כאשר יהודי יש אצלו את כל שבס, כל העבדה של שבס, אז יש אצלו את העניין של פויקקין, שיש את העלייה סאויל המס, וביטול הקליפות. זה השלב הראשון. השלב השני, ואחר כך מגיעים לגילוי, בחינה סמידס דה אצילס, שזה היום של שבס, ומוידדין, אומר הרי במוידדין זה מלשון מידה, כלושן רזל, במידה שעוד עומדת, בו מוידדין לא, אז זה רומז על המידס דה אצילס, השכר הגבוה יותר שמגיע כהמשך לליל שבס, ואחר כך מגיעה הדרגה השלישית, העלייה הגדולה, שאוילים לבחינס וקוישרין. שזה הדרגה שמאיר האור של מיילו מזו ומלכוס, אותה דרגה המקשר ומאחד היסום, הדרגה הזאת שעושה את איחוד זו ומלכוס, ועל ידי זה גם מקשר כל האוילמס כולום, שנעס עם כולום רשוס איכוד, רשוס היוחיד. זאת אומרת, לא רק... שהוא ביטל את רשוס, רשוס הרבים, שזה טור דה פרוד דה אילו מקליפס, אלא בסיום העניין שמגיעים לדרגת וקשרין, מדרגים לדרגה הזאת שמקשר את זו מלכוס, אז זו הדרגה שמקשרת את כל העולמות, שעושה את כולם רשות אחד של הקדיש ברוך הוא, רשוס היוחיד, מקשרום ביחידוי של אילום.